קצת על התקופה שאנחנו נמצאים בה, שנקראת שלושת השבועות בין המצרים. מה זה התקופה הזאת? בפשטות אנחנו יודעים, זה גם מובא בגמרא וגם בשולחן ערוך, שזה נקרא, השלושת השבועות נקראים ימי דין. בפרט זה מראש חודש אב. אבל כל שלושת השבועות זה ימים קשים לעם ישראל. ויש לנו הלכות לגבי שלושת השבועות האלה. נמנעים מלהתחתן בשלושת השבועות, ומראש חודש אב לא אוכלים בשר, לא שותים יין, ועוד ועוד כמה וכמה הלכות שקשורות לשלושת השבועות האלה. השאלה היא, מה הסיבה ומה קרה ששלושת השבועות האלה הם נחשבים לימי דין לעם ישראל? למעשה הם תחומים. היום הראשון והיום האחרון זה שני ימים היסטוריים בעם ישראל, שקרו בהם הרבה מאורעות היסטוריות, שבגלל המאורעות שקרו בימים האלה, אז זה גרם שכל השלושה שבועות שבין ההתחלה לסוף, היום הראשון של שלושת השבועות זה י"ז בתמוז, היום האחרון של שלושת השבועות זה תשעה באב. ימים שקרו בהם הרבה דברים לעם ישראל, ודברים לא טובים. למשל בתשעה באב, מלבד ששני בתי המקדש נחרבו, אז גם היה גירוש ספרד. זה גם היה בתשעה באב. אז היום אנחנו לא כל כך חיים את זה, אבל זה כמה מיליונים שגרשו מהבתים שלהם. זה לא פשוט היה. ועוד מאורעות מאוד קשים היו לעם ישראל בשלושת השבועות האלה. נתבונן קצת מה המהות שלהם, ואחר כך נדבר יותר הלכה למעשה, איזה עבודה יש לנו בשלושת השבועות. אנחנו רואים שתקנו לנו במיוחד עבודה לשלושת השבועות האלה. היום הראשון זה י"ז בתמוז. למעשה, מאיפה זה מתחיל, מה המקור, ההתחלה, שהיום הזה זה יום קשה? ממתי זה מתחיל בעצם, י"ז בתמוז? למעשה, זה מתחיל מאחרי מתן תורה. אנחנו יודעים, אחרי שהקדוש ברוך הוא התגלה בהר סיני, אמר את עשרת הדיברות, משה רבנו עלה ל-40 יום לקבל את הלוחות הראשונים, זה נקרא. בתת זין בתמוז, יום אחד לפני י"ז בתמוז, עם ישראל עשו את העגל. בי"ז בתמוז, בבוקר, משה רבנו ירד עם הלוחות כדי לתת אותם לעם ישראל. בגלל חטא העגל, משה רבנו שבר את הלוחות ולא נתן אותם לעם ישראל. ואז הקדוש ברוך הוא אמר, על היום הזה אני אפקוד כל את עוונות ישראל, הצרות, הגלויות. זה מתחיל בעצם מהסיבה של חטא העגל. אבל בוא נתבונן מה היה קורה אילו לא היה חטא העגל. מה היה צריך להיות היום הזה, י"ז בתמוז? אם לא היה חטא העגל, משה רבנו היה נותן את הלוחות לעם ישראל. אבל זה לא הלוחות וזה לא התורה שיש לנו בידיים עכשיו, אלא זה נקרא, ובלשון הזוהר והצדיקים, זה נקרא תורה עתיקה סתימה. מה זה תורה עתיקה סתימה? אותה תורה שעתיד משיח צדקנו לגלות, תודה רבה, אותה תורה שעתיד משיח צדקנו לגלות לעם ישראל. זאת אומרת, מה זה בעצם? בעצם זה התורה של הגאולה. לכן אומרים חז"ל, אם עם ישראל לא היה עושה את העגל ומשה רבנו היה יורד ונותן את הלוחות לעם ישראל, מה היה קורה בעצם? הגאולה הייתה באה. בכיוון שאם עם ישראל היו מקבלים את הלוחות הראשונים, היה נקבע שהיצר הרע התבטל סופית מן העולם, משה רבנו היה נכנס עם עם ישראל לארץ ישראל, הוא היה מיד בונה את בית המקדש, באותה שנה כבר היה בונה את בית המקדש, משה רבנו, אומר הזוהר הקדוש, היה מקבל את הנשמה של משיח בן דוד, והייתה גאולה שלמה. זאת אומרת שבעצם י"ז בתמוז, במהות הפנימית שלו, זה מאוד, יום מאוד מאוד גבוה, יום עם קדושה מאוד גדולה, שבו היה צריך להיות תיקון העולם. אבל בגלל חטא העגל זה התבטל, ולא רק זה, זה הפך להיות יום קשה לעם ישראל. לאחר מכן הקדוש ברוך הוא סלח לעם ישראל על חטא העגל. עברה שנה, אחרי שנה הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, רב לכם שבט בער הזה, סובו ופנו אל הר האמורי ואל כל שכניו. מה הכוונה? מה זה סובו ופנו להר האמורי ואל כל שכניו? מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא אמר להם, סלחתי לכם על חטא העגל, לכו עם משה רבנו, תיכנסו לארץ, אתם רסים לארץ, שנה, כל זה שנה אחרי חטא העגל. אתם בונים את בית המקדש ומגיעה הגאולה לעולם. עם ישראל פחד, בהמשך אנחנו נראה קצת מה היה המהות של הפחד שלו. פחד, אמר נשלח מרגלים. יצאו מרגלים ל-40 יום. המרגלים יצאו יום אחד לפני שהתחיל חודש תמוז. זה כ"ט בסיוון. יום אחד לפני ראש חודש תמוז, ל-40 יום. מי כ"ט בסיוון, 40 יום, מתי זה מסתיים ה-40 יום? ח' באב. ח' באב אחר הצהריים, המרגלים חזרו. חזרו המרגלים, ואז הם הוציאו דיבת הארץ. אמרו, הארץ טובה, אבל אי אפשר להילחם נגד העמים שם, כי חזק הוא ממנו, וכן הלאה. ואז מה עם ישראל ששמע את זה? מה עם ישראל? הגיע לילה. עד שהמרגלים סיפרו להם את הסיפור, כלב בנפונה, כל מה שהיה, הגיע לילה. איזה לילה זה? ליל תשעה באב. מה ישבו כל העם ועשו? וכתוב, ויפקו כל העם ותפקה כל העדה. הקדוש ברוך הוא אמר, על מה אתם בוכים? אני אמרתי לכם להיכנס לארץ, והכל הכל יהיה לטובה. אתם בוכים על מה שאני אמרתי לכם שיהיה לטובה? על זה הוא אמר, אתם בכיתם עכשיו בכייה לחינם, תפקו לדורות. ומזה נקבע שתשעה באב, זה הפך להיות יום מאוד קשה לעם ישראל. עכשיו בוא נסתכל. גם כאן, בוא נסתכל. אילו המרגלים היו באים וחוזרים ואומרים, הארץ טובה מאוד מאוד, בואו ניכנס. מה היה קורה בעצם? באותו תשעה באב, מה היה קורה? בתשעה באב, אז, עם ישראל היה בעצם אורז את כל המזוודות, את כל הפקלח, היו עוזרים, מעמיסים את זה על החמורים, על הגמלים, נכנסים לארץ ישראל. בתשעה באב היו מתחילים ללכת לארץ ישראל, ביוד בית באב, שלושה ימים, היו מגיעים לארץ ישראל, בטו באב, תת ואב באב באותה שנה, משה היה בונה את בית המקדש, והיה בא התיקון של העולם. שימו לב, עוד פעם, היום הזה זה יום שקובע את תיקון העולם. כמו שביוד זין בתמוז, היה יכול להיות בעצם הגאולה השלמה, שנה אחרי זה, בתשעה באב היה יכול להיות הגאולה השלמה. רק המרגלים היו באים ואומרים, הארץ טובה והכל בסדר, בואו ניכנס, למעשה היה נקבע, היה נקבע שעכשיו מתחיל הגאולה בתשעה באב. אז אנחנו רואים שבמהות הפנימית שני הימים האלה, י' ז' בתמוז ותשעה באב, זה ימים מאוד מאוד גבוהים, ימים שבעצם ימים כל כך גבוהים שהם ימים של גאולה. רק מה? בגלל שלא זכינו זה התהפך להיות ימי דין. על זה אומר רבנו אריה הקדוש, עכשיו מה קרה עם מעלת הימים האלה? עכשיו זה ימים של דין. מה עם המעלה? מה עם הקדושה של הימים האלה שזה ימי גאולה? האם זה יתבטל? אומר רבנו אריה הקדוש, אין כזה דבר. אין כזה דבר שקדושה מתבטלת מן העולם. אלא, מה יכול להיות לה? היא מתכסה. היא מקבלת לבוש של דין. בחיצוניות, השלושה שבועות האלה, זה ימי דין. בפנימיות, מה זה? ימים הכי קדושים בשנה, בפנימיות שלהם. הימים שבעצם אנחנו יכולים לפעול בהם פעולות רוחניות, מה שאי אפשר לפעול בכל השנה. לכל זמן יש את הדבר המיוחד שלו. אבל הימים האלה זה ימים כל כך גדולים, לכן כתוב שלעתיד לבוא זה יהיה י' ז' בתמוז זה יהיה יום טוב, תשעה באב יהיה יום טוב, ויש לנו שלושה שבועות חול המועד לעתיד לבוא. עכשיו, מה העבודה שלנו עכשיו? מה אנחנו צריכים עכשיו לעשות? אוקיי, זה המציאות, הלבוש החיצוני זה דין, הפנימיות זה חסדים גדולים, זה אור מאוד גדול. מה העבודה שלנו? אז אומרים חז"ל, על ידי עבודה נכונה, העבודה שלנו, על ידי עבודה נכונה, זה לפקוע את המסך של הדין ולזכות להגיע לחסדים. ואפשר להגיע לחסדים, אם נדע מה העבודה שאנחנו צריכים לעשות, אז אנחנו יכולים בעצם להגיע ולהאיר את הימים האלה באור מאוד גדול. לכן יש פסוק בספר, במגילת איכה, כל רודפיה השיגוה בין המיצרים. והבעל שם טוב, ותלמידי הבעל שם טוב היו דורשים את זה כך, כל רודפיה השיגוה בין המיצרים, בפשטות מה זה? זה הדין, שכל מי שרדף אחרי עם ישראל ואחרי השכינה השיג אותה בין המיצרים, כל הצרות, זה בפשטות. אבל בפנימיות הדבר, כל רודפיה, כתוב, זה למעשה הרודפיה, נחלק את זה לשתיים, בסוף יש י' ק', כל רודף י' ק', השיג ו' ק'. אז אנחנו יכולים להשיג את שם השם בשלמות דווקא בימים האלה. הימים האלה, זה אפשר להגיע לשם הוויה. שם הוויה, כמובן, זה רחמים גדולים מאוד. זה רחמים גדולים מאוד, שם הוויה. בימים האלה אנחנו יכולים להשיג את הגודל המעלה של קדושת הימים האלה. רק מה? אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו צריכים לעשות, מה העבודה שלנו, על מה לשים את הדגש בימים האלה, כדי לזכות להגיע לחסדים הנסתרים שיש בתוך הימים האלה. מה, על איזה נקודות צריך לעבוד כדי לזכות להגיע לזה. לפני שנתחיל לגוע בנקודה הזאת, אז ראיתי שמובא במגילת איכה, כתב אותה ירמיהו הנביא. ירמיהו הנביא היה בחורבן הבית הראשון, והוא אומר, אני הגבר הייתי בעוני. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, מי היה נותן ולא הייתי בא לעולם בכלל. זה היה אחד הצדיקים, אחד הנביאים שסבל הכי הרבה צרות. ממי הוא סבל הכי הרבה צרות? מעם ישראל. עם ישראל שיגע את ירמיהו הנביא. זה 40 שנה לפני חורבן הבית, בית המקדש הראשון, ירמיהו הנביא התנבא. הקדוש ברוך הוא אמר לי, ירמיהו הנביא, לך תגיד לעם ישראל שיחזרו בתשובה, אם לא, אז יהיה חורבן. ירמיהו הנביא 40 שנה בא ואומר את זה לעם ישראל. מה עם ישראל אומרים לו? אתה מדומיין, אתה שקרן, אתה סתם, לא יודע, יש לך איזה כעסים בלב, יש לך פחדים, יש לך חרדות, אתה מוציא את הכל הזה עלינו. זרקו אותו לבית הסורים, וקיבל מכות, ועינו אותו, את ירמיהו הנביא, וכל זה כי עם ישראל לא רצה לקבל את דבריו של ירמיהו הנביא. כתוב שבשעה שנגזר החורבן, שהיה צריך להיות חורבן, הקדוש ברוך הוא לא רצה שירמיהו הנביא יראה את החורבן נגד עיניו. מה הוא אמר לו? אמר לאליהו הנביא, יש לך הרי משפחה ביישוב שנמצא צפונית מזרחית לירושלים, המקום נקרא ענתות, היה יישוב שנקרא ענתות. אמר לו, לפני החורבן, כמה ימים לפני שנגזר הגזרה של החורבן, הקדוש ברוך הוא אמר לירמיהו הנביא, לך לענתות ותקנה מידות שלך, חנמאל קראו לו, לך תקנה ממנו שדה. טוב, הקדוש ברוך הוא אמר לו, הלך לקנות שדה, קנה את השדה בענתות וחזר בחזרה לירושלים. כשהוא חזר לירושלים, הוא ראה עשן יוצא מירושלים. הוא לא ידע מה זה, הוא חשב אולי זה עשן של הקורבנות, הוא לא ידע שזה כבר עשן של בית המקדש שנשרף. כשהוא הגיע לבית המקדש והוא ראה את השריפה, הוא ראה מה שקרה. אז מה, ירמיהו הנביא 40 שנה, אנחנו לא יכולים להבין את זה, ש-40 שנה הוא צועק על זה, הוא בוכה על הדבר הזה, תקשיבו למה שאני אומר לכם. לא הקשיבו לו, הוא ראה את החורבן. אז ירמיהו הנביא עלה להר הבית, עלה לכיוון הר הבית, קרא את הבגדים והתחיל לצעוק, לפקוט ולצעוק על החורבן. אז כתוב ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הוא ראה, אז ירמיהו הנביא ראה אישה לבושה שחורים הולכת על החומות של ירושלים. אז הוא פנה אליה, והיא בוכה. אז ירמיהו הנביא קורא את הבגדים וצועק, אז הוא אמר לאישה, על מה את בוכה? הוא רצה להגיד לה, על מה הכאב שלך? את יודעת על מה הכאב שלי? כאילו לגמד, להקטין את הכאב שלה. אז היא אמרה לו, על מה אתה בוכה? אז הוא אמר לה, אני בוכה על חורבן בית המקדש ועל צער השכינה. אז היא פנתה אליו, היא אמרה לו, אני השכינה הקדושה. אז היא מסתובבת עם בגדים שחורים על חומות הר הבית ובוכה על החורבן. שמע את זה ירמיהו הנביא, הוא ראה את המצב, אמר ירמיהו הנביא, היו בירושלים, כמעט כבר לא היו יהודים בירושלים. מדוע? נבוכדנצר היה מלך בבל, מיד ציווה על השר צבא שלו שקראו לו נבוזרדן, מיד ציווה לנבוזרדן, הוא אמר לו, קח את כל היהודים מירושלים, מיד תוריד אותם לבבל, תגלה אותם לבבל. והוא אמר לו, ובדרך אל תיתן להם להרים את הראש, תצייר אותם כל הדרך. יגיעו לבבל, באמת גלות בבל הייתה גלות יחסית טובה. מה זה היה בבל אז? אני לא יודע אם אתם מכירים, יש ברובע בניו יורק, קוראים לו מנהטן. שמעתם פעם על מנהטן? מנהטן זה היה בבל. וכל המרכז התרבותי של העולם, כל העושר, הכל היה בעצם בבבל. נבוכדנצר אמר, הם יגיעו לבבל, יהיה להם טוב פה. אני רוצה שיהיה להם טוב. אבל בדרך, תצייר אותם בדרך. הוא אמר לשר הצבא שלו. למה? שאל אותו נבוזרדן. למה לצייר אותם? הוא אמר לו, אלה, תדע לך, אלה כל כך קרובים לקדוש ברוך הוא, הם יצעקו בדרך, הוא יכול להחזיר אותם בחזרה לירושלים. אל תיתן להם אפילו זמן להרים את הראש. לכן הוא צייר אותם מאוד בדרך נבוזרדן. שמע את כל זה ירמיהו הנביא, מיד רץ אל הגולים, אל עם ישראל שהם בדרך לגלות. הוא היה יום יומיים אחרי החורבן, אז הוא הספיק להשיג אותם. בפרט שהם היו הרבה מאוד, אז הם הלכו לאט. הוא יכל למהר, הוא הלך מהר, הוא השיג אותם. עוד בארץ ישראל הוא השיג אותם. אז הוא בא לנבוזרדן. הוא אמר לנבוזרדן, אני רוצה שתוריד אותי גם כן לגלות. אבל נבוזרדן אמר לו, הכיר אותו, הם אולי מכיר את ירמיהו הנביא. אמר לו, ירמיהו, אני מבקש ממך, תעזוב אותי, לך. לך, אל תתעסק, אני לא רוצה להתעסק איתך. למה? נבוכדנצר אמר לו, אם תיפול שערה מהראש של ירמיהו הנביא, אני ארוג אותך. אז הוא פחד, הוא לא רצה להתעסק איתו. אמר לו, ירמיהו הנביא, אני הולך עם העם שלי, אני לא עוזב אותם. שם, ירמיהו הנביא שם על עצמו סד, כוונה זה עץ כזה שמקופף את הראש, והתחיל ללכת עם עם ישראל. כשעם ישראל ראו את ירמיהו הנביא, אז הכלל הוא הולך ככה. משה רבנו אומר לנו, עם כשעורף. כל עוד הולך לנו בסדר, והכל הכל טוב, אנחנו נמצאים בבתים, בערים, יש כסף, הכל בסדר, הכל טוב. אנחנו לא שומעים לירמיהו הנביא, אנחנו לא שומעים לצדיק. אבל ברגע שמקבלים את המכה, אז עם ישראל יודע למי לרוץ. אז עם ישראל ראה את ירמיהו הנביא מיד שמח, שמחה גדולה שירמיהו הנביא איתם. הם הרגישו שהוא אבא שלהם. זה ככה, ילד עושה צרות לאבא שלו, אבל כשהוא צריך אותו, הוא יודע לפנות אליו. אז שמחו מאוד. הגיעו לגבול של ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא התגלה לירמיהו הנביא, ואמר לו ירמיהו, אם אתה יורד עם עם ישראל לבבל, השכינה נשארת בארץ ישראל. אם אתה נשאר בארץ ישראל, השכינה יורדת איתם. אמר ירמיהו הנביא, אמר ירמיהו הנביא, מי עדיף שירד איתם? מה אני יכול לעזור להם? יותר טוב שהשכינה תירד איתם. כוונה, יערה גדולה של קדושה, תלך עם עם ישראל לגלות. אז הוא אמר לנבוזרדן, תוריד לי את הזה, תוריד לי את העץ, זה נקרא סעד, תוריד ממני, אני חוזר בחזרה. שאף אחד לא ידע למה הוא חוזר. אז עם ישראל ראו שירמיהו הנביא מתכוון לעזוב אותם, התחילו לפקוט. הם פחדו, הם לא רצו להישאר לבד. הם אמרו לו, התחילו לפקוט וצעקו, אבינו ירמיהו, איך אתה עוזב אותנו? הם לא ידעו מה, את המסר שהוא קיבל, את הנבואה. אמר להם ירמיהו הנביא, ככה, בלשון הזאת הוא אמר להם, מעיד אני עליי שמיים וארץ. אם הייתם בוכים בחייה אחת כזאת, כשהייתם בירושלים, לא היה גלות ולא היה חורבן. כמה אנחנו לפעמים קשה לנו לפקוט, לצעוק צעקה אחת לקדוש ברוך הוא, הוא יציל אותנו מהכל. הקדוש ברוך הוא רוצה להציל אותנו מכל הצרות שלנו. רק עם כשעורף, קשה לנו, עד שאנחנו לא מקבלים את המכה, את הצמצום, את ההסתרה, קשה לנו להתעורר. אז זה אמר להם ירמיהו הנביא, הוא באמת חזר, ירמיהו הנביא חזר, ועם ישראל הלך לגלות. ואז, כשהוא נשאר בארץ, הוא כתב את מגילת איכה. מגילת איכה למעשה זה הצער, זה הקינות של ירמיהו הנביא על חורבן בית המקדש. אחד הפסוקים במגילת איכה זה אמר, איכה הייתה העיר קריה נאמנה, איכה הייתה לנידה. ככה הוא מקרא, איכן הייתה לנידה, הוא אומר על ירושלים. אחורה, מה זה, מה הכוונה? הוא אומר ירושלים שכל הקדושה, שכל השפע, כל האור של העולם היה שם, עכשיו היא מגורשת מביתה, הגולים, החורבן, ומגורשת. אז הוא ימשיל את זה כמו לאישה נידה. למה? שואלים המפרשים, למה ירמיהו הנביא ימשיל את זה דווקא לאישה נידה? למה לא לאיזשהו בחינה אחרת? מדוע הוא נקל דווקא בדבר הזה? אז אומרים דבר נפלא מאוד. ירושלים בעצם, ירמיהו הנביא בעצם ניחם את עם ישראל. יש בזה נחמה גדולה מאוד בדבר הזה. מדוע יש בזה נחמה גדולה? אמר ירמיהו הנביא, נידה היא אסורה לבעלה, אבל מה אנחנו יודעים? עוד מעט היא תהיה מותרת לבעלה. הבטיח ירמיהו הנביא, כיצד הייתה ירושלים לנידה, הבטיח, עוד מעט היא חוזרת, עוד מעט ירושלים ובעלה, אז הקדוש ברוך הוא חוזרים בחזרה, עם ישראל יתאחד עם הקדוש ברוך הוא. אז כל הגלות, היה בזה הבטחה שכל הגלות, כל הריחוק, זה הכל זמני. זה צריך לדעת, תמיד זה רק לפרק זמן קצר, ומיד הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו אליו. מדוע? הוא לא יכול להיפרד מאיתנו, ברוך השם, הוא לא יכול להיפרד מאיתנו. יש לו כזאת אהבה, אנחנו בסדר, לא בסדר, הוא לא יכול להיפרד מאיתנו. אז זה כתוב, לא, כן נשאר קומץ, נשאר מעט מאוד יהודים בארץ, זה מובא, כן. עוד פסוק, עוד סיפור שהיה, בשעה שהבבלים החריבו את בית המקדש, היו איתם גם הצטרפו שכנים שלנו, שלנו יש להם, לנו איתם יש לנו סיפור ארוך, עתיק יומין הסיפור שלנו איתם, זה מואב. מואב, כמו שהזכרנו כמה פעמים, זה היום במדינת ירדן. ודוד המלך מנבא שמשיח בן דוד יסגור את החשבון עם מואב. יש לעם ישראל יש חשבון עתיק יומין עם מואב. אז הבבלים פחדו להיכנס לקודש הקודשים. הם פחדו, הבבלים האמינו בקדוש ברוך הוא. הם מאוד פחדו שהקדוש ברוך הוא יעניש אותם. נבוכדנצר כתוב 20 שנה היה שומע בארמון שלו בת קול אומרת לו לך תחריב את ירושלים, והוא לא הסכים ללכת להחריב את ירושלים. הוא אמר הקדוש ברוך הוא שולח אותי להחריב את ירושלים, אחר כך הוא יעניש אותי. לא הסכים ללכת, עד שבסוף כפו עליו וזה קרה. הם פחדו להיכנס לקודש הקודשים, הבבלים. המואבים, שהם שונים שלנו, אז הם נכנסו לקודש הקודשים. מה הם הוציאו מקודש הקודשים? הם הוציאו את ארון הברית. בבית המקדש הראשון היה עדיין את הארון שעשה משה רבנו במדבר. בבית שני כבר זה לא היה, זה כבר נגנז. אבל בבית ראשון היה. על ארון הקודש היו שני קרובים. שני קרובים זה היו למעשה עשויים מזהב, ופניהם כפני תינוקות, ולמעשה זה היה כוח של מלאכים, והקרובים היה כוח של מלאכים, והקרובים היו מגלים, המצב של הקרובים היה מגלה את המציאות של עם ישראל. היו רואים ניסים גלויים בקרובים, הם עשויים מזהב, ממתכת אחת, כלומר לא מחלקים של זהב, אלא שלמה המלך, סליחה, משה רבנו במדבר שהוא עשה את זה, הוא לקח גוש אחד של זהב ומזה חרטו את הקרובים. הקרובים היו, פניהם היו פורסי כנפיים ופניהם איש של רעהו, ככה על ארון הברית, הם היו מחוברים לארון. כאשר ישראל היו עושים רצונו של מקום, היה כתוב שהקרובים מסתכלים זה על זה, היו מסתכלים אחד על השני. היה בעיות, בשעה שהיה בעיות, מה היה קורה מיד? הקרובים היו מפנים את המבט. זה כמו כביכול, הקדוש ברוך הוא לא מסתכל עלינו. אתם לא מסתכלים עליי, אז אני לא מסתכל עליכם. אז הקרובים היו מסובבים את הפנים. עכשיו, הכהן הגדול ביום הכיפורים שהוא היה נכנס, לפי המצב של הקרובים, הוא היה יודע את המצב של הקדוש ברוך, של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. בשעה שהמואבים נכנסו, מה הם ראו את הקרובים? פעם אחת בכל ההיסטוריה זה היה כזה דבר. מחבקים אחד את השני. ביום החורבן של בית המקדש הקרובים חיבקו אחד את השני. אז המואבים הלכו להראות מה אנחנו עושים בקודש הקודשים, אבל הם לא הבינו את זה. אבל מה, איזה דבר עמוק יש בזה שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אני חייב להניש אתכם כדי ללמד אתכם, לא בשביל שאני שונא אתכם. אתם פשוט לא לומדים, בלי עונש אתם לא לומדים. אבל באמת באותו רגע שהוא מעניש אותנו, באותו רגע הקדוש ברוך הוא מחבק את עם ישראל. אז אומר אבי נחמן, מכאן נלמד שכל פעם שאדם עובר איזה צמצום, קיבל איזה מכה, ככה הקדוש ברוך הוא העמיד אותו במקום, כמו שאומרים, קצת מידת הדין, צריך לדעת, פה בעולם הזה אתה מרגיש דין, אבל תדע לך, למעלה עכשיו הקדוש ברוך הוא מחבק אותך. רק תחכה עוד מה תראה את החיבוק שלו. אז אתה צריך להמתין. ובפרט, אם אדם עובר ביזיונות מאוד גדולים, אז צריך לדעת, עכשיו אתה יכול לפעול את כל הישות, כמו משה רבנו, כמו הצדיק הכי גדול. זה, ברגע העונש, יש את, בעצם את הקרבה הכי גדולה. אז זה שלושת השבועות, בין המצרים וקצת בכלליות, זה שלושת השבועות. אנחנו נתבונן עכשיו, מה העבודה שלנו למעשה, מה אנחנו יכולים לעשות בשלושת השבועות, כדי לגלות את קדושת הימים. כמו שאמרנו קודם, זה ימים מאוד גבוהים. לכן גם כתוב במגילת איכה, על תשעה באב, קראו עליי מועד. מועד זה חג. אומר ירמיהו הנביא, תדעו לכם, תשעה באב זה חג. זה קדושת של חג. רק עוד לא זכינו לקבל אותו, אז זה יתהפך להיות יום חורבן. אז אנחנו צריכים למעשה לתקן את זה. העבודה של כל אחד מאיתנו זה לתקן את זה. השאלה, מהי העבודה שלנו כדי לתקן את הדבר הזה? כדי קצת להיכנס פנימה, יש שאלה שלכאורה שאלה קשה, על דבר שכתוב בגמרא במסכת נדרים בדף פי א'. אנחנו יודעים אחרי שהיה חורבן הבית הראשון ו-490 שנה אחרי זה היה חורבן בית המקדש השני, חז"ל לימדו אותנו שיש עונש על עם ישראל. מה אנחנו צריכים לעשות? להקים ועדת חקירה. לכן היום במדינה כל בעיה שיש מקימים ועדת חקירה. זה, מאיפה הם למדו את זה? מאיפה הממשלה למדה את זה? למדו את זה למעשה מחז"ל. חז"ל תמיד היה בעיה, חז"ל היו עושים ועדת חקירה לבדוק על מה ולמה זה קרה הדבר הזה. לכל דבר יש לו סיבה. אומרים חז"ל, על מה חרב הבית? בית המקדש הראשון, מה הייתה הסיבה שחרב בית המקדש הראשון? אומרים חז"ל, דבר ידוע. זה דבר ידוע. בבית המקדש הראשון היה את השלוש עבירות החמורות: גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. השלוש עבירות היחידות שיהודי צריך למסור את הנפש עליהם, בבית המקדש הראשון נכשלו בדבר הזה. בית המקדש השני, חז"ל אומרים לנו, הייתה סיבה אחרת: שנאת חינם. אבל בית המקדש הראשון היה על השלוש עבירות החמורות, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. הדבר הזה זה דבר מאוד ידוע. מה? לצערנו הרב? כן, כן. והיום לא הורגים אחד את השני? האמת היא שרוצה להגיד לכם שפעם היו הורגים עוד הרבה יותר מהיום. כן, לצערנו הרב, כן, כן. הרגו, אז הרי הרגו נביא וכהן, זכריה. זכריה הנביא, הרגו אותו בבית המקדש. את זכריה. זה, על זה היה חתימה של החורבן, על זה שהרגו את זכריה הנביא בבית המקדש. והרגו אותו בבית המקדש, והיה לו, כל הזמן, הדם שלו היה מבעבע ברצפה, ואי אפשר היה לבטל את הדם שלו. כשנבוזרדן נכנס לבית המקדש, הוא ראה את הדם הזה. הוא שאל את, את הכהנים ואת הסנדרים, של מי הדם הזה? אמרו לו, זה דם של... לא רצו לגלות לו. אמרו לו, זה דם של בהמה. אמר, זה דם של בהמה? תביאו, תנקו את זה. התחילו לנקות את הרצפה, ניקו, שתפו את זה, ניקו את זה עם המגבים הכי טובים, ניגו את זה. היו מנקים, שותפים את הכל, אדם חוזר לבעבע. נבוזרדן אמר להם, לא, לא. יש פה סיפור מאחורי הדם הזה. דם של בהמה, הוא אמר להם, תגלו לי. אז אמרו לו, לא, הם הכחישו, הם פחדו. נבוזרדן, אומר, אומר המדרש, דבר נורא מאוד. 80 אלף איש הרג על הדם הזה. 80 אלף איש בבית המקדש שהוא הרג על הדם הזה. עד שאמרו לו. עד שאמרו לו את האמת, מה עשה נבוזרדן? נבוזרדן הרים את העיניים למעלה, מעלה הקדוש ברוך הוא. תגיד לי אתה, כמה יהודים אתה רוצה שאני ארוג עד שתבטל את הדם הזה? מיד נעלם הדם. מהדיבור של נבוזרדן נעלם הדם. ודרך אגב, הוא התגייר אחר כך, נבוזרדן. הוא ראה את הכוח של הקדוש ברוך הוא. הוא ראה שהקדוש ברוך הוא מצד אחד לא מוכל, הוא לא מחל, הקדוש ברוך הוא לא מחל על הריגת זכריה. אם, על זה אומר ירמיהו הנביא, אם יארג נביא וכהן בבית המקדש. אז הוא ראה את הכוח של הקדוש ברוך הוא, את מידת הדין, אז הוא אמר, אז הוא מיד, הוא עזב את נבוכדנצר והתגייר, נבוזרדן. הוא גר צדק, נבוזרדן. כתוב שהיו לו מבני בניו, היו תלמידי חכמים גדולים. כשהוא פנה לקדוש ברוך הוא, אמר לקדוש ברוך הוא, תגיד לי אתה, כמה יהודים אתה רוצה שאני ארוג עד שתבטל את הדם הזה? מיד יתבטל הדם. דווקא מהדיבור של נבוזרדן. אז היה, כן, אז על השלוש דברים האלה שהחזל שבדקו את כל זה וראו, היה עבודה זרה, היה גילוי עריות, היה שפיכות דמים בבית המקדש. לצערנו הרב, היצר רע הוא לא רק בדור שלנו, הוא כבר, יש לו ותק בעולם הזה ליצר, כבר 5,777 שנים משגע את עם ישראל. מה? לא רק שהוא לא יצא לפנסיה, הבעיה הוא לא נחלש, ועוד יותר חמור, הוא לא מתייאש. וכמה פעמים כבר ניסינו לייש אותו, הוא לא מתייש. עד שיבוא משיח ישחט אותו. כך כתוב בגמרא במסכת סוכה. עתיד הקדוש ברוך הוא לשחוט את יצרה. אז זה ידוע, זה דבר ידוע. חז"ל ידעו את זה, זה לא, גם לא היה סוד. ידעו שנכשלו בעבירות האלה. לכן יש קושייה מאוד גדולה על מה שהגמרא במסכת נדרים אומרת. הגמרא אומרת שם, זאת שאלו את החכמים. על מה חרבה הארץ? על מה היה חורבן בית המקדש? שאלו חכמים ולא ידעו להשיב. שאלו את הנביאים ולא ידעו להשיב. שאלו את מלאכי השרת ולא ידעו להשיב. על מה חרבה הארץ? איך אתם לא יודעים? הרי עכשיו אמרנו, כולם ידעו את השלוש עבירות. אז אומרת שם הגמרא, חכמים, נביאים ומלאכים לא ידעו להשיב על מה חרבה הארץ, עד שבא הקדוש ברוך הוא וגילה. הוא אמר על זה שלא ברכו ברכות התורה בבוקר. אז שלא ברכו ברכות התורה בתחילה, כלומר בבוקר, קמו בבוקר, לא ברכו ברכות התורה, על זה חרבה הארץ. שואלים פה, הקושייה מאוד מאוד נגלית לעיניים, הקושייה הזאת. מיד מתעוררים כל המפרשים ושואלים את השאלה. הדבר הראשון, איך אתם אומרים שלא ידעו, והיה את השלוש עבירות החמורות, אז כן ידעו. למה אתם אומרים שלא ידעו? דבר נוסף, ששואלים את השאלה, ואם תגיד מאיזושהי סיבה, שלא ברכו ברכות התורה בבוקר, זה הלשון בגמרא, זה לא ברכו ברכות התורה בתחילה. לא ברכו על התורה בתחילה. הכוונה, הסבירו, לא ברכו ברכות התורה. אומרים המפרשים, לא לברך ברכות התורה זה לא בסדר, אבל כזה עונש שמיליונים של יהודים ימותו, ויהיה חורבן בית המקדש, ויהיה גלות, רק בגלל העבירה הזאת, שלכאורה זה נראה עבירה קלה ביחס לעונש הזה. אז איך זה מסתדר, כל הדבר הזה? באמת, השאלה הזאת היא, זה קושייה מאוד גדולה. זה קושייה מאוד גדולה, שליישב אותה זה להבין את עומק עניין חורבן בית המקדש. מה עומק הדבר? לכן מסבירים שכשהגמרא שאלה את השאלה על מה חרבה הארץ, הגמרא גם ידעה שהיה את השלוש עבירות החמורות. זה לא היה סוד, הם ידעו את זה. אז אם כך, מה הם שאלו? הם שאלו שאלה אחרת. הם שאלו מה הייתה הסיבה הפנימית והעמוקה שגרמה לעם ישראל להידרדר לשלוש עבירות האלה. עם ישראל, המהות של עם ישראל, אנחנו במהות שלנו לא רוצחים, לא עובדי עבודה זרה, לא הולכים לעשות כזה בלגן בגילוי עריות. זה לא המהות של עם ישראל. השאלה הייתה, הגמרא, החכמים בגמרא הבינו שהיה איזשהו שורש, היה סיבה יותר נסתרת, יותר עמוקה, שהיא זאת שגרמה הגמרא הבינה שבעצם יש משהו יותר עמוק, סיבה יותר עמוקה, שהיא גרמה לעם ישראל להגיע למצב שעברו את השלוש עבירות האלה. אבל המהות של עם ישראל זה לא גילוי עריות, זה לא שפיכות דמים וזה לא עבודה זרה. לכן, אז זה היה הקושייה, זה הייתה הקושייה של הגמרא. על זה לא ידעו להשיב, לא ידעו להסביר, לא חכמים, לא נביאים ולא מלאכים, לא ידעו להסביר מה עומק הדבר, מה הסיבה היותר עמוקה שעם ישראל הגיע לכל זה. עד שהקדוש ברוך הוא בא וגילה על שלא ברכו בתורה תחילה. מסביר אחד מגדולי המפרשים, אחד מגדולי הפוסקים, השם של הספר שלו זה הבית החדש, בית חדש, וראשי תיבות תמיד קוראים לו אבך, רבי יואל איסרליש, ככה השם שלו היה חי בקרקוב בפולין לפני 400 שנה, 350 שנה. אבך שואל את השאלה הזאת, ואבך מסביר את עומק הדבר. הוא אומר, מה הכוונה לא ברכו בתורה תחילה? מה הכוונה של הקדוש ברוך הוא שבא וגילה את זה שלא ברכו בתורה תחילה? הוא אומר, אבך, זה לא הכוונה רק שלא אמרו ברכות התורה. כי לא ברכו, על זה שלא אומרים ברכות התורה, עדיין הקדוש ברוך הוא לא מחריב את עם ישראל ולא יוצאים לגלות על הדבר הזה. אלא הוא מסביר דבר מאוד מאוד עמוק, אבך. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה. בתורה יש הרבה חוכמה ויש מצוות. אנחנו צריכים ללמוד, להתפלל ולקיים את המצוות. אומר הבך, אבל צריך לדעת, הלימוד של התורה וקיום המצוות לא זה התכלית. זה הכלים, זה הדרך להגיע אל התכלית. אבל התכלית היא תכלית אחרת. אנחנו לומדים תורה, אנחנו מקיימים את המצוות, לא בשביל שאנחנו פועלים, שמתקתקים מצוות, ואתה תעשה 30 מצוות היום, יש לך שכר של 30 מצוות. לא זה התכלית, לא זה הכוונה של הדבר. מסביר הבך יסוד מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה ואת המצוות כדי להשרות שכינתו בתוכנו. יש כזה דבר שנקרא להשרות את השכינה בתוכנו, בתוך עם ישראל, בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. וזה פסוק מפורש בתורה בפרשת תרומה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו. כל העניין של בית המקדש, שהקדוש ברוך הוא רוצה לשכון בתוכנו, לא בתוך בית המקדש. בית המקדש זה גם סיבה, דרך, פתח, אבל התכלית היא תמיד זה להשרות את השכינה בתוכנו. אומר הבך דבר נורא, מה שהקדוש ברוך הוא אמר לא ברכו בתורה תחילה, הכוונה לא המשיכו את השפע, את האור האלוקי, את השכינה לתוכם, אלא קיימו את התורה ולמדו את התורה וקיימו את המצוות. באיזה אופן? מצוות אנשים מלומדה. הקדוש ברוך הוא אומר על מצוות אנשים מלומדה, לא זה מה שאני רוצה ממכם. אתם לא פועלים שלי לתקתק שעון, אתם לא באים למפעל בבוקר, מעבירים כרטיס, כמה שעות תקבלו שכר. התכלית של התורה היא הרבה הרבה יותר עמוקה. התורה והמצוות הם כדי להשרות שכינה בתוכנו. זה צריך להבין, מה הכוונה להשרות שכינה בתוכנו? המושג הזה, להשרות שכינה בתוכנו, למה הכוונה? לאדם, כידוע, יש מוח, כוח המחשבה, יש לב, זה כוח ההרגשה. כל התכלית של התורה זה להגיע אל הלב. להגיע אל הלב, מה זה הכוונה להגיע אל הלב? שהשכינה תהיה בתוך הלב שלנו. מה זה השכינה בלב שלנו? להרגיש בלב את החיבור ואת הקשר לקדוש ברוך הוא. ובעיקר מה זה? אהבה ויראה. להרגיש אהבה לקדוש ברוך הוא, להרגיש יראת הרוממות מפניו, יראה, לא שהוא איזה אבא שבא להרביץ לי, או איזה אדם רשע מחכה לא, זהירת הרוממות זה להרגיש את גדולתו של הקדוש ברוך הוא, אבל לא לדעת את זה בשכל, אלא העיקר זה וידעת היום והשיבות האלה לבבך, להרגיש בלב את אהבת השם ואת יראת השם. וכשאדם מרגיש אהבה ויראה לקדוש ברוך הוא, על ידי זה הוא מגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא. אומר רבך, אם עם ישראל לא לומד תורה ולא מקיים את המצוות כדי להגיע אל הבחינה הזאת שנקראת אהבה ויראה, העיקר חסר. הקדוש ברוך הוא אומר, אני נתתי לכם תורה לא בשביל שתהיו חכמים, לא בשביל שתהיו פועלים שכל בוקר מעבירים את הכרטיס. אני נתתי לכם את התורה בשביל להשרות את השכינה שלי בתוככם. אם אתם לא מקיימים את זה, ואפילו תהיו התלמידי חכמים הכי גדולים, תקיימו את כל המצוות בדקדוק הכי גדול, אז זה לא מה שאני רוצה. העיקר חסר מן הספר, ואז זה גורם לאור של הקדוש ברוך הוא שנקרא שכינה להסתלק מן העולם. אז העולם נשאר בלי השכינה, נשאר בלי ההערה של הקדוש ברוך הוא. אומר רבך, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל בגמרא ששאלו על מה חרבה הארץ. הוא אמר, הכל מאיפה הוא מתחיל? הכל התחיל שלא כיוונו, לא למדו תורה בשביל שאני אשכון בתוכם, לא קיימו את המצוות בשביל להתחבר איתי, להרגיש את האהבה ואת הקשר איתי. ואז זה יוצר פירוד, יוצר מסכים בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. זה נקרא השכינה מסתלקת מן הארץ, אין נערה של קדושה. ברגע שאין נערה של קדושה בארץ, מיד יש חורבן הארץ. צריך לדעת, זה באטליה, זה קשור זה בזה. ברגע שהעם ישראל לא מתכוון להתחבר בלב עם הקדוש ברוך הוא, זה מיד מביא את כל הצרות על עם ישראל. אבל פה מתעוררת שאלה, אז אם זה הסיבה שזה כמו שאומר רבך, ובוודאי שרבך אומר את מסביר לנו את הפירוש האמיתי, אם זה הסיבה, איך חז"ל אומרים לנו שבעצם הגיעו לשפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה? אז תגיד שהסיבה היא הסתלקות השכינה, לא עבדנו את הקדוש ברוך הוא בלב, לא התכוונו להעיר את האהבה והיראה לקדוש ברוך הוא בלב, לכן הסתלקה השכינה מאיתנו. אבל איך הגענו בעצם לגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה? אומרים חז"ל דבר נורא מאוד, עם ישראל זה לא עם רגיל. אנחנו לא אנחנו לפעמים רוצים להיות כמו כל הגויים, אבל אנחנו לא, במהות הפנימית שלנו אנחנו לא מבזים את הגויים. נהפוך הוא, יש לנו תפקיד, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני רוצה שאתם תאירו, תהיו אור לגויים. אנחנו לא באים עכשיו לבזות את הגויים, לנו יש תפקיד. אבל צריך לדעת, כתוב בספרי המקובלים, המחצב, השורש של נשמות ישראל, זה שורש אחר לגמרי, זה מהות אחרת לגמרי. לכן כל המהפכות, כל השיגונות בעולם, תמיד זה עם ישראל. עם ישראל הופך את העולם, כי השורש הפנימי של עם ישראל זה שורש אחר לגמרי ממחצב, משורש הגויים. יש בספר שנקרא שערי קדושה של רבנו חיים ויטל, היה גדול התלמידים של האריזל, הוא מסביר בדיוק את השורשים של כל הבריאה כולה. הוא אומר, עם ישראל זה המציאות הקרובה ביותר אל הקדוש ברוך הוא בכל הבריאה, מצד השורש שלהם, מצד הפנימיות. זה נקרא המחצב, המקור הפנימי ביותר, יותר קרוב מהמלאכים, יותר קרוב מהגויים, יותר קרוב מכל הבריאה. עכשיו, אנחנו לא אומרים את כל זה, אנחנו לא לוקחים את זה לעניין של גאווה. למה? כי אין פה גאווה, זה הקדוש ברוך הוא עשה, זה לא אנחנו עשינו, אין לנו במה להתגאות בזה. אנחנו רק צריכים לדעת את זה ולעשות את התפקיד שלנו, את התפקיד שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אומרים חז"ל דבר נורא, מכיוון שעם ישראל בפנימיות שלו זה עם כל כך עוצמתי מצד השורש, מצד השורש שלו, אם אנחנו לוקחים את זה לצד הנכון, לצד הטוב, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, להשרות את השכינה בתוכנו, אז אנחנו מתקנים את כל העולם. אבל אם לא, אנחנו מחריבים את כל העולם. בידינו זה הכל, התיקון של העולם בידיים שלנו, גם החורבן של העולם בידיים שלנו. מדוע? כי ברגע שאנחנו יורדים, הגמרא אומרת את זה בלשון הזאת, כאשר עולים, עולים למעלה מהכוכבים, כאשר יורדים, יורדים מתחת לרגליים של הבהמה הטמאה. ככה זה לשון בגמרא על חורבן בית המקדש. אז כשאנחנו יורדים, אנחנו יורדים הרבה הרבה יותר מכל הגויים. מדוע? מה הסיבה? כי העוצמה של הנשמה היהודית היא נשארת. שאם לוקחים את הכוח הזה, את העוצמה הזאת, מכניסים את זה למקומות, לעשייה נכונה, לכלים נכונים, למציאות נכונה, אנחנו עולים מעלה מעלה. אבל אם לא לוקחים את זה למקום הזה, מה קורה? העוצמה נשארת. מה אדם? אדם לא יכול, הוא חייב את העוצמה הזאת להביא לידי ביטוי, הוא לא יכול, אין לו מנוחה נפשית, יהודי הוא זה, זה, זה ההיפראקטיבי הכי גדול בבריאה, אנחנו יותר היפראקטיבי מכולם. גויים לא יודעים בכלל מה זה היפראקטיביות, זה רק היהודים המציאו את הדבר הזה. זה אנחנו כולנו תוססים מצד האור הגדול שיש בתוכנו. ואז מה קורה? ישראל לא לוקחים את זה לאור של השכינה, לתורה, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. לאן זה הולך? זה הולך לשיגונות הכי גדולים בעולם. לכן עם ישראל עוזב את הקדוש ברוך הוא, מיד הופכים להיות שופכי דמים, גילוי עריות, עבודה זרה. אנחנו נארגן עכשיו, אנחנו עכשיו נלך לארגן בכל העולם את כל הסחר סמים, את כל השיגונות הכי גדולים בעולם. זה עם ישראל עושה את זה. המהפכות תמיד עם ישראל היה עוזב רגע את התורה, מיד הופכים את העולם. למעשה כתוב בגמרא, יש לשון בגמרא, הגמרא אומרת כך: ישראל עזים שבאומות, אילו לא היינו מקבלים את התורה, אתם יודעים מה היינו עושים? הגמרא אומרת, היינו מחריבים את העולם. כל 70 שנה היינו מחריבים את כל העולם. אחר כך בונים אותו 70 שנה ועוד פעם מחריבים אותו. זה השיגון של עם ישראל. אבל זה לדעת, זה בא מצד המעלה, העוצמה של הנשמה היהודית, יהודי שהוא נופל. זה מה שהגמרא אומרת, מתחת לרגליים של בהמת מאה. מה הכוונה? זה לשון משל. הכוונה, אנחנו עובדים לשיא התומות של העולם, אנחנו נרד, מכיוון שבשום מקום יהודי לא ימצא מנוח. אין בשום דבר יהודי לא ימצא שלווה. רק במקום אחד, שהוא זוכה להשרות את השכינה בתוכו. זה המקום האמיתי שלנו. לכן, עומק הדבר של חורבן הבית, בית המקדש הראשון, מה שחזל גילו לנו, זה היה הנקודה הזאת. אנחנו, נכון, הגענו לשלוש עבירות האלה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. אבל מאיפה זה התחיל, מה השורש, הסיבה, עם ישראל לא כיוון להשרות את השכינה, להרגיש בלב אהבה ויראה, בגלל זה קרה כל מה שקרה. כל הגלות, כל החורבן, זה מתחיל בעצם בשורש הפנימי, זה הנקודה. היום, שאנחנו רוצים לתקן את זה, כי אנחנו עכשיו בזמן, עכשיו אנחנו בגלות, אנחנו רוצים לתקן את העניין של החורבן, אנחנו צריכים לעבוד על תיקון השורש. אם נזכה לעבוד על תיקון השורש, אז אנחנו נזכה, בעזרת השם, אנחנו מקווים, תשעה באב הזה כנראה לא יצומו. מי שחושש מהצום של תשעה באב, אז אני שמעתי שלא בטוח, עוד מעט תהיה הודעה, אני מקווה שיודיעו כבר איזה. לא יצטרכו את האינטרנט, לא צריך איזה, לא צריך את הסוללרי, כל המדיה תתבטל. פשוט יהיה כתובות בשמיים. תשעה באב, המשיח הגיע, תשעה באב יתבטל, כולם לעלות לירושלים עם סעודות חג. עושים חג בירושלים. זה יהיה. משיח יבוא, אנחנו נעשה, זה יהיה זמן שנעלה לרגל ונעשה סעודות בירושלים. בעזרת השם, נאכל כבשים, זה, על האש יהיה שווה, ואנגלים, יהיה שווה, אור גדול יהיה בירושלים. יש לי חבר, היה שכן שלי הרבה שנים, התחביב שלו זה לעשות כבש. זה אחד המומחים הגדולים בארץ, בכבש. אמרתי לו, קוראים לו מורדכי, אמרתי לו, מורדכי, אני מבטיח לך, משיח בא, לך יש מנגל בהר הבית. כל אחד בא, מקריב קורבן, כבש, מקבל את הבשר. אני אמרתי, יש שלטים, המנגל של מורדכי בפילה הצפונית, הצפונית-מזרחית בהר הבית. אמרתי לו, זה מובטח לך. אתה כל כך אוהב לעשות מנגלים של כבשים, אתה תהיה המומחה שם. דרך אגב, אני כבר ממליץ עליו. בעזרת השם, בתשעה באב יהיה תור גדול עליו. אז אני כבר ממליץ ללכת אליו. זה המנגל של מורדכי, יהיה כתוב. מה? של מי? לא, מורדכי, הוא לא עושה למסעדות, או לא, הוא לא רוצה לא, הוא לא מוכן. הוא אומר, אני עושה את זה רק לשם שמיים שיבוא משיח. עד אז, הוא לא מוכן על זה. אז העבודה שלנו זה לתקן את הנקודה הזאת. לתקן את הנקודה של החורבן בשורש. נכון שבדיין אנחנו לא רוצים, צריכים להתרחק מגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, ברור. אבל כדי לתקן לזה בשורש, אנחנו צריכים לתקן למעשה את הנקודה של השראת השכינה. וזו הסיבה שתקנו המקובלים, תקנו להגיד תיקון חצות גם בחצות היום. צריך לדעת, כל העניין של כל המציאות, ההלכות ומה שקורה לנו בשלוש השבועות, זה הכל כדי לבוא לתיקון הזה. מה זה התיקון הזה? איך אנחנו מתקנים? איך אנחנו זוכים לתקן את הבחינה הזאת של להשרות את השכינה בתוכנו? יש בזה כמה דברים, כמה וכמה עצות, איך אנחנו עושים את זה הלכה למעשה. דבר ראשון, דבר ראשון, שזה מובא למעשה בכל הספרים, דבר ראשון, איך משרים בצורה, העצה הראשונה הפשוטה, איך משרים את השכינה בתוכנו? צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא נותן לנו כוח, והכוח זה הדיבור. תדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה משרה את השכינה. כל מילה שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ממשיך את השראת השכינה בתוכו. לכן רבנו גילה לנו את הדרך הזאת שנקרא התבודדות. כשאדם בא להתבודד ואדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מעבר ל... לא רק התפילות המסודרות, למה רבנו רצה שיהיה התבודדות ולא רק את התפילות המסודרות? כי בתפילות המסודרות אתה כבר יכול להתרגל לטקסט. אתה יכול לקרוא טקסט שלב, אתה בכלל לא שם לב מה שאמרת. לכן רבנו רצה שהלב שלנו יתעורר בדיבור עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא אמר, דברו עם הקדוש ברוך הוא, יש לכם את החבר הכי טוב בעולם, יש לכם את האבא הכי טוב בעולם, את האדם, את המציאות, לא האדם, את העשיר הכי גדול בעולם, הכל לא רוצה לתת לנו הקדוש ברוך הוא. רק מה, אנחנו לפעמים, יש לנו איזה בעיה, מסתובבים בכדור הארץ 1,000 סיבובים, ושוכחים בעצם את המקור של כל הישועות. אדם צריך למשל דוגמה פרנסה. נכון, יש עניין לעשות השתדלות בעולם הזה, לא מבטלים את זה, אבל לפני שאתה הולך לעשות השתדלות, תעשה כמה דקות שיחה עם הקדוש ברוך הוא. ספר לו מה עובר עליך. תראה, תגיד לו, הקדוש ברוך הוא, תראה, קשה לי וכן הלאה. תדבר איתו. אדם, חלילה, שלא יהיה לאף אחד, אבל יש בעיה של רפואה. חולה בבית. הולכים אם זה בעיה, הולכים לרופאים הכי טובים. בסדר, תלך לרופאים הכי טובים. אין בזה בעיה. אבל לפני זה, תעשה 5-7 דקות שיחה עם הקדוש ברוך הוא על הבעיה הזאת. אז רבי נחמן אומר, כמה צרות, כמה תלאות וטלטולים היינו יכולים לחסוך מעלינו אילו היינו עושים את ההשתדלות הזאת. אז הרמב״ם אומר שהתפילה, ההתבודדות זה מדאורייתא, זה מצווה מדאורייתא. התפילות המסודרות זה מדרבנן וההתבודדות זה מדאורייתא. זה כתוב ברמב״ם. אבל הרבנו אומר, לי יש שיטה חדשה בזה. התפילה, הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה המקל ההליכה של האדם היהודי. אדם מבוגר שכבר אין לו כוח, הוא צריך מקל. הוא יכול ללכת בלי המקל? הוא לא יכול, הוא צריך את המקל שיעזור לו, יתומך בו, נכון? אומר רבי נחמן, לא באתי לעולם לגלות לעם ישראל שאתם לא יכולים ללכת בעולם הזה, אתם צריכים מקל הליכה. והמקל הליכה זה הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז דבר ראשון, זה מתחיל לאט לאט להשרות את השכינה בתוכנו. זה מתחיל להעיר את הדבר הזה בתוכנו. דבר נוסף, זה מוליך אותנו. צריך לדעת, יש שינויים בחיים. איך שאדם מתפלל, ככה השינויים שלו בחיים. והשינויים, כשאדם מתפלל, תמיד זה יהיה לטובה. אפילו אם זמנית, זה יהיה פה איזה צמצום, תדע לך, תמיד תהיה הרחבה. כל עוד אדם הולך עם תפילה, תמיד יהיה לו ישוע בדבר הזה. זה כלל ויסוד מאוד גדול. אז הדבר הראשון, זה להשרות את השכינה, זה שנדע את גודל הכוח והמעלה של כל דיבור שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא. בין אם זה שחרית, מנחה ערבית, תהילים, תיקון הכללי, ליקוטי תפילות, ובעיקר הדיבור, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אתה הולך בדרך, דבר איתו, ספר לו מה עובר עליך, מה הקשיים שלך, אין לך קשיים, טוב לך, תגיד לו תודה שטוב לך, הרווחת עכשיו משהו, תגיד לו תודה על הדבר הזה. זה היסוד הראשון בנקודה של השראת השכינה. יש עוד יסוד אחד שהוא מאוד מאוד חשוב כל השנה, אבל בפרט בימים האלה. אמרתי לפני שנה, מישהו אמר לי, על מה אני אתבודד בשלושת השבועות? אמרתי לו, תשמע, אתה צודק, שאלה נכונה, צריך לעשות התבודדות מיוחדת בשלושת השבועות. אמרתי לו, תשמע, תכין דף ועט ותכתוב 10 דברים שחסר לך. מה שחסר לך? אם חסר לך רק 8, תשאל את אשתך, היא תגיד לך עוד כמה דברים. העיקר תמלא את הדף בחסרונות, שלא יהיה לך מצב שאין לך חסרונות. ברור השם, אין יהודי שאין לו חסרונות. אז אמר לי, תראה, יש לי דירה 3 חדרים, באמת, תגיד לך, יש לי, לא זוכר, 6 או 7 ילדים, באמת, עוד 2 חדרים, היה מצוין. אמרתי, הנה, זה, תרשום ככה, רשימה של חסרונות, למעלה, בסייעתא דשמיא, בסד, למטה, תרשום 1, חסר לי 2 חדרים. מיד שאלתי אותו, תגיד, מרפסת, עוד מרפסת, לא הייתה עוזרת לך? אומר, חבל על הזמן, מרפסת סוכה, אני מאוד רוצה. תרשום, דבר שני, מרפסת סוכה. אמרתי לו, מה עם הפרנסה? אומר, את האמת, עוד איזה 3-4 אלף שקל בחודש, זה לא חיים במותרות, אבל זה מסדר לי את החיים טוב. אמרתי לו, דבר שלישי, 3,000 שקל חסר לך. לא, אתה יודע מה, 4,000, אתה מדבר בקדוש ברוך הוא, מה לא 3 ולא 4, דבר איתה ישר, בהרחבה, חסר לי 4,000 שקל לחודש. אז עשינו רשימה, מהר מאוד מצאנו שיש יותר מ10 דברים של רשימה. אמר לי, טוב, זהו, יש את הרשימה. מה אני עושה עם הרשימה הזאת? זה אמרתי לו, זה הרשימה של ההתבודדות. אמר לי, רגע, חורבן בית המקדש, 3 השבועות, מה עכשיו אני אפוא לספר לקדוש ברוך הוא שחסר לי מרפסת, שאולי אני אגיד לו שאני רוצה מכונית. אמרתי לו, כן, אמרתי לו, לגבי מכונית, תרשום איזה שנה ואיזה דגב אתה רוצה. לא, למה? אתה תגיד שאתה צריך מכונית חדשה, הוא יכול לתת לך איזה שהוא רוצה, חבל. אולי אתה רוצה דווקא, אתה דווקא אוהב BMW, אבל אתה לא תגיד שאתה אוהב BMW, הוא יכול לתת לך הונדה. תגיד שאתה אוהב BMW, תגיד איזה דגם, איזה שנה, תפרט את זה. אצל הקדוש ברוך הוא אין לו מניע, הוא יכול לתת לך את הכל, תפרט לו את הכל. אמר לי, תראה, נראה לי מוזר להתבודד על כזה דבר דווקא ב3 השבועות. אמרתי לו, תדע לך, זו ההתבודדות הכי חשובה ב3 השבועות. אתה בא להתבודדות, ואתה אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יודע, איזה חסיד ברסלב אחד אמר לי שאני צריך לכתוב לך את רשימת החסרונות שלי ולהגיד לך את זה. תתחיל להקריא לו את זה. אמרתי לו, אתה מתחיל להקריא לו, תגיד לו ככה. תגיד לקדוש ברוך הוא, עכשיו אני מקריא לך את רשימת החסרונות, ישבתי עם אשתי ביישוב הדעת, כל החסרונות שלנו עכשיו. א', ב', ג', ד', תגיד לו את כל הרשימה. אחרי שגמרת את כל הרשימה, תגיד לקדוש ברוך הוא ככה. כל זה חסר לי, אבל אגיד לך את האמת לאמיתה, רק אתה חסר לי. לא כל הדברים האלה. כי באמת לאמיתה, חסר לי להרגיש אותך בלב, להרגיש את האהבה אליך, את השמחה אליך, שזה החסרון של כל החסרונות. זה נקרא הפנימיות של כל החסרונות. מדוע? למה זה נקרא הפנימיות של כל החסרונות? הסיבה היא פשוטה. שיש בלב הרגשות כאלה של אור של הקדוש ברוך הוא, של אהבת השם, פתאום אדם יראה, לא חסר לי חדרים בבית, לא חסר לי אוטו חדש, לא חסר לי כסף, הכל טוב. ברגע שהקדוש ברוך הוא מאיר לנו בתוך הלב, הכל טוב. כל החסרונות זה דמיונות. זה הנקודה. זה הנקודה של לברר ב3 השבועות. זהו, עושים רשימה של חסרונות, ובאים עם זה לקדוש ברוך הוא, קוראים לו את הרשימה, ובסוף אומרים לו, אבא, אבל אני רוצה עכשיו להגיד לך את האמת. אתה חסר לי, לא כל זה חסר לי. יש, לפני כמה, לפני כמה חודשים, הגיע אליי הביתה, הילדים הביאו, זה כמה, זה 3 או 4 ספרים, שנקרא ירושלים של מעלה. זה סופר מאוד מוכשר, כתב סיפורים מירושלים, סיפורים אמיתיים מירושלים, לפני 100 שנה, 120 שנה. אז קראתי עם הילדים את זה, גם לבד, גם עם הילדים קראתי את זה, סיפורים נפלאים. הסיפורים רואים, אתם יודעים איך הם חיו בירושלים. אי אפשר לתאר את העניות שהייתה. זה מי שהיה לו מרגרינה למרוח לילדים בבוקר, שהם הולכים לתלמוד תורה או לבית ספר, מי שהיה לו מרגרינה, זה היו מעשירי ירושלים. זה, המצב של כולם היו נלחמים על לחם. שבת, מה זה הצלחה להכין את השבת טוב? שהיה מגיע אוף אחד לשבת. לא סלטתי, לא, זה לא, שום דבר. היו חיים בעניות גדולה. מובא שם סיפור מאוד מעניין. יום אחד, רב אחד הגיע לבית של התלמיד שלו, הוא ראה לשולחן מפה חדשה. מי שמע כזה דבר? איזה מותרות? איך זה יכול להיות שהתלמיד שלי ידרדר ככה שהוא שם, הוא לא רצה לדבר איתו. הרב אמר, אני לא רוצה לדבר עם התלמיד הזה. זה הידרדרות כזאת. מי שם מפה חדשה באמצע השבוע? התלמיד רץ אל ההוראה, הרב הקפיד עליו, אמר לו, אני לא רוצה לדבר איתך. התלמיד רץ אליו, אמר לו, כבוד הרב, ממש מבקש מחילה. זה דודה שלי, שלחה לנו את זה מחוץ לארץ, ועכשיו היא מגיעה אלינו הביתה לביקור. אז לכבודה שמתי את המפה. ברוך השם, שלום בין הרב לתלמיד. הוא הסביר על מה הייתה הדבר הזה לשים מפה. באמת, הם חיו ככה. הם כל כך היו רגילים למציאות הזאת, שזה היה המציאות שלהם. אבל אתה רואה איזה אושר היה להם בחיים. זה אי אפשר לתאר. איזה אור היה להם בחיים ליהודי ירושלים. חיו בשיא העניות ובשיא הטוב. שיא האושר של העולם. אנחנו בדור שלנו בדיוק הפוך. יש ברוך השם. ברוך השם יש הכל, אבל חסר את האור של הקדוש ברוך הוא. על זה בעצם, על זה אנחנו מצטערים ב3 השבועות. ב3 השבועות אנחנו צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יכולים להמשיך את האור של הקדוש ברוך הוא אלינו. אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אם הוא רוצה, הוא ייתן לנו את זה. הוא לא רוצה, הוא לא ייתן לנו את זה. זה אי אפשר, זה לא דבר שאפשר לבוא, לעלות לאיזה מקום, לעלות על איזה סולם, בגובה 80 מטר, להמשיך אור למטה. אין מציאות כזאת. אנחנו לא יכולים לעשות את זה. מה כן אנחנו יכולים לעשות? וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הוא רוצה מאיתנו שאנחנו נגלה לו, נספר לו שהוא חסר לנו. הוא מיד מאיר לנו. כל הבעיה, מה הבעיה? שזה העבודה של היצר הרע. היצר הרע כל שנייה מכניס רכב דגם חדש. אני לא יודע אם ראיתם את ה... מה? וכל זה, מה עומק הדבר? מה הפנימיות של הדבר? להסיט את המחשבה ואת הרצון שלנו מהנקודה האמיתית. זה הכל פיתוי. זה הכל לפתות אותנו, להסיט אותנו מהנקודה האמיתית. בדרך אגב, עכשיו אנחנו רואים שיורד לעולם כל שנייה, ממש כל שנייה, חידושים כאלה של טכנולוגיה, של יופי חיצוני, דברים שמאוד מאוד מאוד מושכים את הלב של האדם. אם זה באתרים, אם זה במכוניות, אם זה במחשבים, כל דבר, הכל זה למשוך את האדם, למשוך את הלב שלנו. זה באמת, זה הרבה הרבה, אנחנו לא יודעים מה היה בדורות מאוד קדמונים, אבל זה כבר אלפים של שנה לא היה כזה דבר. איפה היה כזה דבר? כל שנייה אתה רואה מכונית חדשה. הייתי קודם דיברתי עם איזה קרוב משפחה שלי, בחור צעיר, רציתי ככה לדבר איתו. עכשיו אפשר למה אני אדבר איתו? אז הוא אמרתי, אני אדבר איתו על מה שהוא רוצה, שנתחבר איתו. אז הוא ישר הראה לי תצוגה, מפות ותמונות, הכל רק על מכוניות. הוא הסביר לי, קיבלתי הרצאה, אני עכשיו אחד הבקיעים הכי גדולים במדינה במכוניות. קיבלתי עכשיו הרצאה של שעה, כל המכוניות ספורט הכי משוכללות וזה. אתה רואה כל רגע יורד משהו חדש לעולם. וכל זה, זה הכל לפתות אותנו, לא להסתכל על התכלית האמיתית. אבל נלמד מפה נקודה טובה. אם היצר הרע צריך להוריד כאלה שכלולים לעולם, זה סימן שהיצר הרע כבר יודע שעוד מעט הוא הולך להתבטל. הוא מרגיש שנשמות ישראל מתחילות כבר למאוס בו ולהתגעגע לקדוש ברוך הוא, לכן הוא רוצה לפתות אותנו. התיקון של זה שלושת השבועות. אבל העומק של הדבר הזה, להבין, לא רק להגיד את זה חיצונית, אלא להבין שבאמת, באמת לעמיתה, ברגע שאנחנו מקבלים את האור של השם, שכל אחד יזכר בדקה, 10 דקות שהיה לו את האור של השם, ברגע שאדם מקבל, לכל יהודי קרה מצב שהוא הרגיש את זה, זה הקדוש ברוך הוא מרחם, לכל אחד יש את זה. שכל אחד צריך עכשיו בשלושת השבועות להיזכר בזה. כשהעיר לי האור של הקדוש ברוך הוא, היה אכפת לי בכלל מאיזשהו הישג, ממשהו דבר חורי, זה היה נראה לי הדבר הכי מטופש בעולם. לא רוצה את זה, תיקח את זה, קח במתנה. קח את כל מה שאתה רוצה, כל העולם הזה קח. מדוע? כי באמת, שאנחנו מרגישים את הקדוש ברוך הוא בתוכנו, זה כל כך טוב, שכל העולם הזה, זה אפילו לא גרגיר אפר, לעומת הטוב של הקדוש ברוך הוא. רק מה הקושי? שזה בהסתרה, זה בעלמה מאיתנו. בשלושת השבועות, המושג שאנחנו מצטרים בשלושת השבועות על החורבן, מה זה החורבן? החורבן, חורבן בית המקדש עצמו, זה החיצוניות של הדבר. מהי הפנימיות? שאנחנו לא מרגישים את הקדוש ברוך הוא בתוכנו. לא מרגישים את השמחה של הקדוש ברוך הוא. את האהבה, את העירה, את האור שלו, לא מרגישים. זה למעשה מהות החורבן. לכן, בשלושת השבועות אנחנו צריכים לבוא, להגיד לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, אני מצטער להגיד לך, אספר לך את האמת, אני מדומיין, 23 שעות ו-50 דקות ביממה אני מדומיין. תשאל אותי, תתפוס אותי באיזה מצב, אני אגיד לך שאני רוצה BMW. אני רוצה כל שבוע ביום שישי לפני כניסת שבת, $10,000 מזומן, יורדים לי לתוך הבית, עם מצנח, יש כאלה שיורדים עם מצנחים לתוך הבית, גם $10,000 שאף אחד לא נגע בהם עוד, שיהיה תיאורים. אדם אומר, אני רוצה מרפסות, אני... תגיד לקדוש ברוך הוא, זה הימים האלה, להגיד, 23 שעות, 50 דקות ביממה, אני רק חושב על הדברים האלה. יש לי איזה 10 דקות של שפיות הדעת. ב-10 דקות האלה אני רוצה להגיד לך, הקדוש ברוך הוא, את האמת, רק אתה חסר לי. אם אתה מאיר בי, אם אתה נותן לי את האור שלך, את השמחה שלך, את האושר שלך, מה אני צריך את כל העולם הזה? זה הכל רק, הפוך, זה רק מכביד. באמת, אם נתבונן, כל אחד יכול להתבונן בחייו. היו, לכל אחד מאיתנו היה זמנים, שלבים שרצינו להשיג משהו. משהו מהעולם הזה. והיה לנו השתוקקות ורצונות וכיסופים, והשגנו את זה. כשהשגנו את זה היינו בשמחה גדולה מאוד. שימו לב כמה זמן זה נמשך. תלוי לפי העניין. שבוע, שבועיים, חודש. על הדבר שאדם הכי רוצה, אחרי חודש, הוא כבר זה מתיישן אצלו. כבר לא שם לב. ואז, החלחל חזל אומרים, מי שמקבל 100, מה קורה לו? מיד רוצה 200. קיבל 200, מה הוא רוצה? מיד הוא רוצה 400. אז אנחנו, אז זה הנקודה הראשונה של שלוש השבועות, על זה מה שקדוש ברוך הוא אמר, על שלא ברכו בתורה תחילה, לא כיוונו להתחבר איתי, על זה, את זה אנחנו צריכים לתקן. והתיקון הוא להבין, שאנחנו נבין ונאמין שהטוב האמיתי, היחידי שיש, זה הקרבה לקדוש ברוך הוא, ואנחנו באים לספר לקדוש ברוך הוא, בשלושה שבועות האלה, כל השנה, בפרט עכשיו, לספר לקדוש ברוך הוא, להגיד לקדוש ברוך הוא, לא דמיונות העולם הזה חסרים לי, רק אתה חסר לי. שיש את הקדוש ברוך הוא, לא משנה איפה אדם, תשים את האדם איפה שתשים אותו. זה הכי טוב, הכי טוב לו. רבי נחמן כותב בספר שיחות הר"ן, אומר דבר נפלא, הוא שואל שאלה. אומר, איפה נמצא הגן עדן ואיפה נמצא הגיהנום? שאל שאלה, הוא חוקר את זה, איפה נמצא? אומר רבי נחמן, הגן עדן והגיהנום זה נמצא במקום אחד מאוד קטן, בתוך הלב שלנו. שאדם מאיר לו אור של הקדוש ברוך הוא, זה הגן עדן, בתוך הלב, זה, עכשיו הוא בגן עדן. אבל כשהאור מסתלק, אדם נופל לכעסים, להקפדות, לחרדות, לדמיונות, זה הגיהנום, זה הגילוי של הגן עדן והגיהנום בעולם הזה. אז זה הנקודה, זה הנקודה הראשונה, נקודה ראשונה. הנקודה השנייה, בעניין של חורבן בית המקדש, זה מה שחזל אמרו, כל מה שדיברנו עכשיו, ושצריך את הקוטנות לעוד, זה חורבן בית המקדש הראשון. אבל חורבן בית השני, המקדש השני, חזל אומרים לנו דבר אחר. מה זה? שנאת חינם. שימו לב, דבר נורא. אמרנו, עד עכשיו דיברנו על חורבן בית המקדש הראשון. לא חיוונו אז אל האמת. הגענו לגילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. העבירות הכי חמורות שבתורה. כל זה גרם לחורבן ולגלות. כמה זמן הייתה הגלות? גלות בית ראשון, כמה זמן זה היה? 70 שנה. שימו לב, אחרי 70 שנה בנו את בית המקדש השני. בית המקדש השני עמד על תילו 420 שנה, ונחרב בית המקדש. מיד חזל שאלו את השאלה, מה חרב הבית? מה הסיבה? מה חזל אומרים לנו? שנאת חינם. השנה הזאת, בתשעה באב, 1949 שנים לחורבן בית המקדש השני. שימו לב את ההבדל. שנאת חינם, אנחנו 1949 שנה בחורבן. השלוש עבירות החמורות גרמו ל-70 שנה. מה הלימוד שאנחנו לומדים מזה? עד כמה הקדוש ברוך הוא אומר, הכל מה שדיברנו, הכל טוב ויפה. עבירות, דיברנו על העניין של הקשר, על הדבקות, שבאמת מה שחסר לנו זה האור של הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך אומר לנו, תדעו לכם, זה הכל זה אמת ואתם צריכים לתקן את זה. אבל בלי התיקון של חורבן בית המקדש השני, שום דבר לא יועיל. כי אני לא מוכן להתחבר איתכם, אני לא מוכן להתקשר איתכם, עד שלא תתקנו את העניין של שנאת חינם. זה היסוד של הכל. קודם כל, את זה צריך לתקן. כמו שאמרנו קודם, שיש קושייה מהגמרה, גם פה יש קושייה מהגמרה. חז"ל אמרו על מה חרב הבית, הבית המקדש השני, שנאת חינם. אבל יש מקום אחר, שהגמרה אומרת דבר לא מובן. הגמרה אומרת כך, בית המקדש הראשון נתגלה האבון שגרם לחורבן, נתגלה הקץ, שזה רק 70 שנה. בית המקדש השני לא נתגלה אבונם, לכן גם לא נתגלה הקץ. מתי יהיה הגאולה? איך אתם אומרים לא נתגלה אבונם? הרי אתם, כשאתם אמרתם לא נתגלה אבונם, אתם חז"ל אמרתם שבגלל בית שני, בגלל שנאת חינם חרב הבית השני. אז איך אתם אומרים לא נתגלה אבונם? כן נתגלה אבוננו. אתם בעצמכם גיליתם לנו שסיבת החורבן זה היה שנאת חינם. איך אתם, מי שאמר שבגלל שנאת חינם חרב הבית, אותם חז"ל באים ואומרים לנו, בגלל שלא נתגלה אבונם, אנחנו לא יודעים את הסוף. כן נתגלה אבוננו. קושייה על חז"ל. אומרים חז"ל דבר מאוד עמוק. הסיבה, בידיעה השכלית כן, הסיבה זה שנאת חינם. מה הכוונה לא נתגלה אבונם? הכוונה שאנחנו בעצמנו עדיין לא התגלה לנו האבון של שנאת חינם שקיים בתוכנו. לא נתגלה אבונם, הכוונה, אנחנו בעצמנו עדיין לא יודעים עד כמה שנאת חינם יש בתוכנו. ועד כמה אנחנו, כל אחד מאיתנו צריך לתקן את השנאת חינם הזאת. זה הכוונה לא נתגלה אבונם. אז לכאורה, זה קשה. מה התכוונו חז"ל שאנחנו לא יודעים עד כמה זה נמצא בתוכנו וזה נסתר מאיתנו העניין של שנאת חינם? שמעתי מאחד הצדיקים שהוא אמר, אין דבר שהקדוש ברוך הוא יותר מקפיד עליו כחוט השערה על האבון הזה של שנאת חינם. את זה אנחנו לא מבינים. את הנקודה הזאת אנחנו לא מבינים. עכשיו יהודי עשה לי משהו לא בסדר. מה, מה זה, מה הכוונה עשה לי לא משהו לא בסדר? מספיק שהוא לא, הוא לא הוא לא חייך אליי כמו שצריך. הוא בסגנון דיבור, הוא לא דיבר אליי לפי כבודי. טוב, הוא לא יודע, הוא לא יודע, אם הוא היה יודע, היה מדבר כראוי. הוא לא יודע עד כמה הוא צריך לכבד אותי. לפעמים אנחנו מקפידים אחד על השני, כועסים אחד על השני, על דברים, הוא פגע בכבוד שלי. מיד אני כבר, זהו, לא רוצה לדבר איתו, מקפיד עליו, שונא אותו וכן הלאה. זה האבון של שנאת חינם שעדיין עוד לא הבנו. מכיוון שהקדוש ברוך הוא אומר, אמר לי אחד הצדיקים, שאחד השיעורים הראשונים של משיח זה יהיה על העניין הזה. איך הוא יבוא לעזור לנו לתקן את זה בשלמות, את הנקודה הזאת. צריך לדעת, דבר מאוד נורא, כל כעס, כל הקפדה, כל קנאה שיש לנו באיזשהו יהודי, יש בזה אבון של שנאת חינם. זה כל כך עמוק הנקודה הזאת, שבאמת אנחנו צריכים לדעת, לעקור מתוכנו, כל הקפדה, כל כעס וכל קנאה על כל יהודי בעולם. טוב, אז בוא נעשה כזה דבר. אז נחליט שעל הצדיקים נעבוד על זה, אבל יש כאלה יהודים שלא צריך לעבוד עליהם. המשיח יגלה לנו שאין יהודי שלא צריך לעבוד עליו. אז מה, אבל הוא עושה שטויות, הוא עושה צרות, הוא עושה בלגן. בסדר? אז תרחם עליו. תרחם עליו שהוא נמצא במצב הזה. תתפלל עליו. מה אתה כועס עליו? למה אתה שונא אותו? הוא לא בסדר. הוא הולך ושודד בנקים. לשדוד בנקים זה בעיה. הוא מצייר אנשים. אנחנו לא מצדיקים את זה. אבל תרחם, תתפלל על יהודי שנמצא במצב הזה. שיכאב לך נשמה יהודית שירדה למצב כזה שהוא צריך ללכת לשדוד בנקים. התיקון של האבון של שנאת חינם זה לעקור מתוכנו כל קינה, כל שנאה וכל הקפדה על, 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 על יהודי. זה נקרא התיקון, האבון, השנאת חינם. לכן מה, איך מתקן, מה, איך אפשר לתקן את שנאת חינם? על ידי אהבת חינם. אבל מה זה אהבת חינם? מה זה המושג הזה, אהבת חינם? הרי האהבה זה רגש. מה, אני יכול לקפות על, על הלב שלי להרגיש? מה, אני יכול להכריח את הלב שלי להרגיש אהבה לכל יהודי? הוא לא מרגיש, מה אני אעשה? רבי נחמן לימד אותנו יסוד מאוד גדול בדבר הזה, ולמעשה, זה אף על פי שזה דברי חז"ל מפורשים, אבל הוא מאוד לימד, הרחיב והקפיד על, ושם דגש על הנקודה הזאת. זה תורה שלמה בליקוטי מוהר"ן, תורה רשפ"ב ב', שעל התורה הזאת אמר רבי נחמן שעם התורה הזאת צריך ללכת עד ביאת משיח צדקנו. ומי שלא ילך עם התורה הזאת, ככה אומר, זה ספק אם יוכל לקבל פני משיח צדקנו, התורה הזאת. יותר מכל התורות, מכל השיחות, יותר מכל הדברים, דווקא התורה הזאת. מה אומר שם רבי נחמן? אומר, וצריך לדון כל אדם לכף זכות. ואפילו מישהו רשע גמור, צריך למצוא בו איזו נקודה טובה, ועל ידי זה אתה מזכה אותו. אתה מעלה אותו בדבר הזה. זה דבר עמוק שצריך להבין. אבל דבר ראשון, מה שאנחנו לומדים, למעשה זה חז"ל מפורש, זה משנה מפורשת בפרקי אבות. לעולם הווה דן כל האדם לכף זכות. אומר רבי נחמן, יסוד כזה גדול, אנחנו שופטים הרבה פעמים, במשך היום יום, הרבה פעמים יוצא שאנחנו שופטים. מה הכוונה שופטים? רואים מצב מסוים, התנהגות מסוימת של בן אדם, אנחנו עכשיו שופטים אותו. הוא כן בסדר, הוא לא בסדר, הוא היה טוב, הוא היה רע, הוא היה עצלן, הוא היה חרוץ. אנחנו בעצם עושים משפט על האדם. אומר רבי נחמן, תדע לך, מה שאתה יכול לראות בשני זה רק מסע חיצוני. אתה לא יכול לדעת אף פעם את האמת. אתה לא יכול לדעת באמת את האמת של, 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 של העומק של הדבר הזה. על המשפט, למי? מי יכול לשפוט? אומר דוד המלך, המשפט לאלוהי יעקב, לא לנו המשפט. זה רק הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות, הוא יכול לשפוט. אנחנו לא יכולים לשפוט, אף אחד אנחנו לא יכולים לשפוט. מדוע? כי המשפט האמיתי כולל פנימיות מאוד גדולה. אתה רואה, יש יהודי שכל יום מגיע לשוק הכרמל, גונם משם תפוחי עץ אגסי והולך ומוכר אותם בשוק בצלאל. כל יום הוא עושה את הדבר הזה. אתה אומר, מה זה? מה זה בן אדם יהודי גנב? מה זה הדבר הזה? אמר הרבי מזוויל, קראו לו רב שלומקה מזוויל, היה יהודי נפטר לפני 60-70 שנה, היה יהודי קדוש מאוד, צדיק גדול מאוד. אמר רב שלומקה, אני אספר לך איך יהודי הולך, ואז היה מושגים של לגנוב בשוק. היום זה קצת יותר מתקדם, זה באתרים ובכן הלאה. הוא אומר, אני אספר לך איך יהודי הגיע לגנוב בשוק. הוא אמר, הוא היה ילד קטן. ההורים שלו, לא היה להם כסף, לא היה אכפת להם, היה מסתובב בתור ילד בגיל 4 בשוק. טוב, ילד בן ארבע בשלב מסוים רעב, אבל אף אחד לא נותן לו אוכל, אף אחד לא מתייחס אליו. ופעם זה היה ממש ככה מציאות. אז הוא אמר, אז הוא ראה דוכן של תפוחי עץ, והוא כל כך היה רעב, והוא בא לקח תפוח ופחד שעשו לו משהו, ברח ואכל את התפוח. בסדר, לא תפסו אותו. למחרת שוב פעם חזר הדבר הזה, אז עוד פעם הוא עשה את זה. לאט לאט הילד הזה הבין מהם החוקים של החיים. הוא ילד, הוא לא מבין כלום. מה שקורה לו, זה הופך להיות חוק בחיים. מה החוק של החיים? כשרעבים צריך לגנוב, אף אחד לא דואג לי, אז כשרעבים צריך לגנוב. אמר רב שלמה מזוויל, כל גנב עבר איזה ילדות כזאת, עבר איזה מציאות כזאת, רק זה יותר מורכב, זה יותר נסתר. זה הצצה, זה הבטה להביט מה זה נקרא משפטיך תאום רבה והמשפט לאלוה יעקב. המשפט צריך, האמיתי צריך לכלול מה הסיבות שהביאו את הבן אדם למקום שבו הוא נמצא. זה לא רק מה שאתה רואה את ההתנהגות החיצונית שלו. מי יודע איך הוא גדל, איפה הוא גדל, מה עשו לו בילדות, מה הוא חווה, החברים שלו, המשפחה שלו וכן הלאה. ואם אתה יודע את כל זה, את כל השורשים, את כל הדברים הנעלמים האלה, אז אתה יכול לעשות משפט לבן אדם. אבל אם לא, אתה לא יכול לדון אותו. לכן אומרים חז"ל, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. מה זה מקומו? מקומו זה תדע את השורש שלו באדם הראשון, תדע את כל הגלגולים שלו, את כל מה שעבר עליו בכל המציאות, כולל הגלגול הזה. אם אתה יודע את כל זה, אתה יכול לדון אותו. לא, עכשיו נשאר לנו מקום לדון? אז אנחנו לא יכולים לדון אף אחד. אומרים חז"ל, אל תדון. ואם אתה מתעקש לדון, כי יהודי אוהב לדון, אז אנחנו מתעקשים, אז מיד אמרו חז"ל, אז תדון אותו לכף זכות. להתחילה אל תדון, ואם אתה רוצה לדון, תדון אותו לכף זכות. הנקודה הזאת, להסתכל בעין טובה על כל יהודי, זה העבודה שלנו בעולם הזה. וזה נקרא התיקון של השנאת חינם. זה אהבת חינם. אני רואה יהודי עושה טעות, עושה שטות. וברגע שאני אומר לעצמי, תראה, נכון, הוא לא התנהג בסדר, אבל מי יודע מה, מי יודע מה גרם לו עד שהוא הגיע למצב הזה? זה נקרא לדון אותו לכף זכות, שאני אומר, אני לא יודע מה גרם לו. באותו רגע, אומר רבי נחמן דבר נורא מאוד. אומר, באותו רגע בשמיים אתה מעלה את היהודי הזה. אתה מעלה אותו מכף חובה לכף זכות. בזה שאתה הסתכלת עליו בעין טובה. עוד נקודה בזה, יש הרבה אנשים שעושים שטויות, עושים טעויות. אבל, שימו לב, תחפש ותראה, יש דברים טובים שהוא עושה? תחפש אם יש דברים טובים שהוא עושה. אם אתה רואה דברים טובים, שים לב, תתבונן בדברים הטובים שהוא עושה. אל תתעלם, אל תבטל את הדברים הטובים שהוא עושה. עד רבה, תראה את הנקודות הטובות שהוא עושה. למה? מכיוון שמה שהוא עושה טוב זה בא מצד הנשמה האלוקית שבתוכו. כשאנחנו מסתכלים על זה, מה אנחנו גורמים לזה להיות? מתחילים להעיר בו את הנשמה האלוקית, מתחילים להעיר בו, ועל ידי זה, אומר רבי נחמן, על ידי זה יכול לעזור בתשובה שלמה ולתקן את הכל. רק שנסתכל אחד על השני בעין טובה, בקף זכות. ובאמת, באמת להמיטה, אילו היינו מסתכלים כל אחד על השני בקף זכות, הייתה מיד באה גאולה. כי היינו מעלים אחד את השני, מתקנים אחד את השני, רק על ידי העניין, רק על ידי ההסתכלות הכי אהובית הזאת. לפני כמה זמן סיפרנו שהיה איזה יהודי, היה גר בארץ באיזשהו מקום, וברוך השם הייתה לו פרנסה ושפע והוא מאוד הצליח. זה אזור שלם בארץ, בערך רבע משטח מדינת ישראל, והוא היה אחראי על כל שוק המסחר סמים באותו אזור. אז היה לו פרנסה בשפע, לא היה חסר לו כלום. זה היה לו קשר עם ירדן, לבנון, בכל המקומות, היה מספק סמים לכל האזור. מותר לעשות כזה דבר? ודאי שלא. אבל מה, אני רוצה לספר לכם משהו, אנחנו קראנו אותו טוב, את היהודי הזה. היהודי הזה היה מחזיק משפחות עניות, מחזיק תלמוד תורה, בהרבה מאוד כסף, והרבה מאוד כסף היה בזה. אז לכאורה אתה יכול להגיד, טוב, מה, לבטל את זה. לא, אל תבטל את זה. זה לא פשוט, אף אחד לא חייב אותו ללכת לעשות את הדבר הזה. תתבונן ותסתכל בדבר הטוב, ועל ידי זה, לצערנו הרב, הוא התחיל לחזור בתשובה. היהודי הזה התחיל לחזור בתשובה, קרה מה שקרה, באחד הפעילויות שלו הוא נהרג, אבל כל המשפחה שלו חזרה בתשובה. אנחנו מכירים טוב את המשפחה שלו, כולם חזרו בתשובה. ואי אפשר לדעת מה הזכות שלו בדבר הזה, זה, של אותו יהודי. אז זה אומר רבי נחמן, תמיד תסתכל שיהודי עושה דבר טוב. עדיין יש בו איזו נקודה טובה. אבל אם, מה היצר עושה? מעלים מאיתנו להסתכל בנקודות הטובות, בוא נסתכל בשליליות שלו. ואז אתה מקפיד עליו, כועס עליו, עושה ככה, עושה ככה, עושה ככה. אז משהו לא בסדר, מה אכפת לך מה עושה לא בסדר? מה זאת אומרת? אמת. אל תדאג, יש מי שיגיד את האמת הזאת למעלה, יש מישהו שדואג להגיד על כל יהודי מה הוא לא בסדר. הוא עובד 24 שעות ביממה כפול 7, יש לו הרבה שליחים. רק יהודי עושה דבר לא בסדר, ישר הוא הולך לבית דין של מעלה, הוא כבר מספר את כל זה. ואתה חושב שהקדוש ברוך הוא צריך עוד אחד? לצערנו הרב, זה חריצות, חריצות שאין כמותה. יהודי עושה פה איזה טעות, כבר מיד הוא עולה למעלה ומספר עליו. מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא צריך אותך שתספר עליו? הקדוש ברוך הוא אומר, מי שיקטרג על עם ישראל, בראתי מישהו שיקטרג על עם ישראל. הוא כבר עושה את העבודה הזאת לצרנו עד הרב יותר מדי טוב. מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו? אני צריך מישהו שימליץ טוב על עם ישראל, לא שיקטרג על עם ישראל. תתבונן, תעשה עבודת מחשבה, מחקר, איך מלמדים זכות על עם ישראל. יש לי ידיד טוב, לא ראיתי אותו הרבה מאוד שנים, את הידיד שלי. לפני שנה בערך הוא התקשר אליי, אני חושב שלמעלה מ-20 שנה לא דיברנו, ואמר לי, תשמע, חיפשתי אותך וזה, והגענו והתחלנו לדבר. עכשיו, הידיד שלי, עם השנים, הוא נהיה אחד מהעורכי דין הפלילים הכי גדולים בארץ. מאוד, אחד מאוד, מאוד ידוע. טוב, שמרתי לו איך העבודה, איך המשפחה וכן הלאה, דיברנו. אז הוא אומר, תגיד, אתה חושב שהעבודה שלי קלה? אמרתי לו, לא, אני לא יודע מה העבודה שלך, לא יודע מה זה להיות עורך דין פלילי, אין לי מושג בזה. הוא אומר, תדע לך, אני מקבל מקרה, הוא אומר, אתה יודע, אני לילות, הוא אומר, לילות אני לא ישן, איך למצוא את הנתיב, את הדרך להוציא אותו זכאי. איך ששמעתי את זה, אמרתי לו, תדע לך, אבי קורא לו, אמרתי לו, אבי, תדע לך, כל השיחה הזאת זה רק היה לשמוע את הדבר הזה. הוא אומר, מה, אני עובד קשה. אמרתי לו, אני מבין, אני מאמין לך שאתה עובד קשה, אבל אתה יודע איזה לימוד גדול לימדת אותי? הוא אומר, מה לימדתי אותך? אמרתי לו, זה העבודה של עורך דין פלילי, של סנגור של עם ישראל, זה העבודה שלו. לשבת לילות שלימים ולראות איך להמליץ טוב על עם ישראל. יש לנו תיק, קיבלנו תיק. רבנו אומר, קיבלתם תיק, שבו לילות שלימים, תשבו איך להמליץ טוב על עם ישראל. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. לכן צריך לדעת, ברסלב, יש שתי דברים בברסלב. יש תלמוד תורה, שלומדים תורה, ויש פקולטה למשפטים. רבנו פתח פקולטה למשפטים. זה גם אומרים שגם בית ספר לרפואת הנפש, אבל היותר חשוב זה הפקולטה למשפטים. זה ללמוד עריכת דין, להיות עורך דין פלילי, איך מזדקים את עם ישראל, איך מוצאים טענות לזכות את עם ישראל. אחד הדברים זה להגיד לקדוש ברוך הוא, תגיד לי מה הבעיה עם עם ישראל. אני לא מבין, למה אתה לא מבין את הגאולה? אז תקבל תשובה. מה זאת אומרת? תראה איך הם מתנהגים. תראה מה הולך פה. כל זה, אתה רוצה שאני אביא את המשיח? צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה צודק. באמת יש פה בעיה. אבל אני רוצה לשאול אותך, איפה כל החברה האלה גדלו? איפה הם גדלו? מה זאת אומרת, איפה הם גדלו? בתים, נתתי להם משפחות, בתים, הם גדלו. כשהם היו ילדים קטנים, מישהו לימד אותם בכלל מוסר, ערכים, מישהו בכלל ללמד אותם אמונה, רוב הדור לא למדו את כל זה. הקדוש ברוך הוא יצטרך להגיד להם, נכון, אתה צודק בזה. אז להגיד לו, פסק הלכה, התורה, ההלכה, מחייבת לא רק אותנו, היא גם מחייבת את הקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא גם מקיים את התורה. צריך להגיד לו, פסק הלכה. זה פסק הלכה, אנחנו נביא לו ראיות, כמו תלמידי חכמים, עורך דין פלילי, נביא לו ראיות. הרבי מקומרנה, ספר שנקרא אוצר החיים, החזון איש בהלכות שחיטה, הרב עובדיה יוסף ביביע עומר, שלושתם גדולי הפוסקים ועוד 10 פוסקים קבעו, אדם שנולד בבית חילוני, גדל בבית חילוני, איזה דין יש לו? תינוק שנשבע. תינוק שנשבע, מה זה תינוק שנשבע? הוא בכלל לא יודע מה הוא עושה. הוא תינוק. הוא נולד, הוא בתור תינוק, הוא בכלל לא יודע שיהודי. אדם, לקחו ילד בן חודשיים, גידלו אותו אצל גויים, הוא לא יודע שיהודי, הוא חושב שהוא גוי. האם מישהו יכול לבוא אליו בטענה למה אתה לא שומר שבת? איך יבוא אליו בטענה? ודאי שלא יכולים לבוא אליו בטענה. זה נקרא הדין של תינוק שנשבע. צריך להגיד כל לילה, עכשיו בפרט בשלושת השבועות, שאנחנו מתקנים את השנאת חינם, להגיד לקדוש ברוך הוא, מחילה, אנחנו מבקשים לך סליחה ומחילה, אבל יש תורה בעם ישראל, אתה נתת את התורה. כמו שאנחנו צריכים לקיים אותה, גם אתה צריך לקיים אותה. עם ישראל, תינוקות שנשבו. אם הוא ישאל אתכם, מי אמר לכם את זה? תגידו לו, תזכרו. הרב עובדיה יביע עומר כרך תף. הרבי מקומרנה בספר אוצר החיים דף סמך זין. החזון איש, תלמדו טוב את המקורות, שהוא לא יבלבל אתכם, שלא תתבלבלו. החזון איש, הלכות שחיטה. יורה דעה, הלכות שחיטה. שלושתם קבעו תינוקות שנשבו. פה הקדוש ברוך הוא יגיד, טוב, אם ככה, אז צריך להביא את הגאולה, את ברירה. עכשיו, מה? ביטחוני בניי. עכשיו צריך לדעת שזה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. כתוב בגמרא, במסכת ברכות, דבר פלאי. הגמרא אומרת שהיה, זה היה בזמן שהיה הקפדה לעם ישראל בקרמל, אז עבדו את הבעל. אז אליהו הנביא היה הצדיק, ואמר לעם ישראל, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם את הבעל אתם רוצים, תלכו אחרי הבעל. אם אתם רוצים את הקדוש ברוך הוא, לכו אחרי הקדוש ברוך הוא. אל תהיו שחקנים, תחליטו או פה או פה. עם עם ישראל, אליהו הנביא הוכיח את עם ישראל. אבל בד בבד הצדיק גם מדבר עם הקדוש ברוך הוא. מה אמר אליהו הנביא לקדוש ברוך הוא? דבר נורא מאוד. אם זה לא כתוב בגמרא, אפשר להגיד את הדבר הזה. אליהו הנביא אמר לקדוש ברוך הוא, מה הטענה שלך לעם ישראל? מה זאת אומרת, מה הטענה? תראה, עובדים עבודה זרה. אמר לו אליהו הנביא ככה, ככה זה הלשון בגמרא, אתה סיבות את ליבם אחורנית, אתה הסתתרת מהם, הם לא הרגישו אותך, מה אתה רוצה? אתה גרמת לזה שהלכו לעבוד עבודה זרה. אומרת הגמרא, מניין שהקדוש ברוך הוא הודה לאליהו הנביא שנאמר ואשר הרא אותי? הקדוש ברוך הוא הודה לאליהו הנביא. מה זה? איך זה יכול להיות? זה אחד הסודות הגדולים של התורה. איך זה יכול להיות כזה דבר? בעזרת השם נלמד את זה בחודש הבא, באלול, לומדים את התורה הזאת. אבל מה אנחנו לומדים מפה? מה שאמרתם, הקדוש ברוך הוא אומר, ניצחוני בניי. אם אנחנו באים אליו בטענות של התורה, צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר חייב להודות. אומר רבי נחמן, תראו איזה דבר נורא, אומר רבי נחמן, בשעה שיהודי עוסק בתפילה, בהתבודדות, ללמד זכות על עם ישראל, מה הקדוש ברוך הוא עושה באותו זמן? אומר רבי נחמן כך, הקדוש ברוך הוא עוזב את כל מה שקורה למעלה. יש שם סיפורים למעלה, משפטים, תיקים, יש שם פרקליטות שלמה שם, בית המשפט המחוזי, העליון, יש שם סיפורים שלמים שם למעלה. אומר רבי נחמן, בשעה שיהודי אחד עומד ומלמד זכות על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא עוזב את כל הדברים, הוא אומר, מחילה, לא נכנס שום עניין עכשיו לפניי, הולך לשמוע את היהודי הזה שמלמד זכות על עם ישראל. הכל. מה יהיה אם 24 שעות ביממה אנחנו ננהג לסבב, סבב שילמדו זכות על עם ישראל? אתם יודעים מה יקרה? הסמך מהם ימתין בחוץ, אין לו רשות להיכנס פלימה. בסופו של דבר הוא יתעייף פה, זהו, הוא יגיד, טוב, לא יודע מה הולך איתם. אלה שיגו אותי, הם לא מפסיקים ללמד זכות על עם ישראל. אבל בזה אנחנו מחזרים אותו, מבטלים אותו. זה באמת, אומרים את זה בהומור, אבל זה האמת לאמיתה. לפני כמה שנים היה זה מצב מאוד מתוח ומידה דין מאוד קשה. הרב שלום ארוש, ידיד טוב שלי, מה הוא עשה? הוא תיקן בישיבה סבב של 24 שעות של התבודדות, אבל רק על דבר אחד, רק על לימוד זכות על עם ישראל. הוא אמר, 24 שעות לימוד זכות על עם ישראל. ואת ראינו אחר כך, זה התבטל הכל. זה מדוע? כי אתה לא נותן, אתה לא מאפשר בעצם למקטרגים עכשיו להיכנס פנימה. טוב, הם מחכים כמה שעות, הם אומרים, טוב, עוד מעט הוא יתעייף, הוא מלמד זכות על עם ישראל, הם מכירים אותנו, המקטרגים האלה, הם מכירים אותנו. אז מה עושים? ב-12, הוא עושה ככה, 12, נגמר ההתבודדות של רובן, 5-12 שימון מתחיל להתבודד, 5 דקות חפיפה, שלא יהיה זה, שלא יהיה הפסק. לא לתת להם דקה אחת להיכנס לדבר הזה. אז זה התיקון של השנאת חינם של חורבן בית המקדש השני. שברגע שאנחנו הולכים עם עין טובה, עם לימוד זכות, ולומדים להסיר, לבטל מעלינו את הכעסים ואת ההקפדות, וגם אם רואים, בן אדם עושה טעות. בסדר, נכון, הוא עושה טעות. אבל מי יודע מאיפה זה בא? יכול להיות שאם אני הייתי עובר את המסלול שלו, אז הוא היה, הייתי הרב שלו בטעויות. יש הרבה אנשים. פרי הארץ כותב, שאם היו מנסים צדיק גדול בניסיונות של בעל עבירות, ככה אומר, בלשון הזאת אומר, הוא היה עושה פי אלף עבירות יותר ממנו. אף אחד לא יודע כלום. אף אחד לא יכול להבין בדברים האלה. העבודה שלנו, זה נקרא עקבת הדמשיכה, תיקון השנאת חינם, זה העין טובה, הלימוד זכות. הרבנו אומר, ללמוד לראות איך כל יהודי זה אבן טובה בכתר של הקדוש ברוך הוא. וזה הקדוש ברוך הוא רוצה. יהיה רצון שנזכה לזה.